עין א' עמוד ב', הגענו כאן, אמר רבי יוחנן, באמצע עמוד פחות או יותר. יש לנו אחד הדברים שאדם תמי מת, הוא צריך לספור שבעה ימים. תומת מת היא חמורה בהרבה מובנים. משך התומה הוא שבעה ימים. וכדי להתאר, צריכים לעשות, כמובן, לספור שבעה ימים, וביום השלישי וביום השביעי מזים עליו מאפר פרה אדומה. לכן כיום לא ניתן לתאר תומת מת, זאת אחת הבעיות מלעלות לאזור העזרה בהר הבית. כי אין, אתה יכול להתאר מתומות אחרות, אנחנו מתומת שרץ או נבלה או שרבת זרע, כל זה על ידי טבילה במקווה. אבל תומת מת זקוקים לאפר פרה אדומה. עכשיו השאלה, אם הראל יכול, אפשר לתאר אותו, כי זה כמו שאחד טובל ושרץ בידו, אז הוא טבל, הוא יוצא בחוץ עם השרץ בידו, אז עוד פעם הוא תמיד, לא ייגמר התומה. אמנם זה תומת מת ותומת הראל, האם אפשר לתאר הראל שתמי מת על ידי שמזים עליו? אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה, הראל, הראל, זאת אומרת יהודי שהוא הראל, יכול להיות לא באשמתו, כגון שחב מת ומחמת מילה, והוא תמי מת, מקבל הזעה. יכול לקבל הזעה תמי חטאת, להתאר מתומתו, לפני שנימול.
אז לא מתאר אותו מתומתו.
אין המילה מעכבת אותו, זה שני דברים, הוא הראל, זה סוג של פגם אחד, תמי מת, זה פועל, אחר כך ימול אותו, אז הוא יכול לאכול קורבנות, כל מה שצריך. אז אין מלכות נוגעת בחברתה, הוא גם הראל וגם תמה, אז אתה יכול לתאר אותו, וזה מתי שהוא ימול, אז הוא יפתור את הבעיה, אין הגבלה, כן?
למה מועיל מישהו לא לאכול תשומה?
מה זה?
זה לא מועיל.
איך?
זה הראל.
נו.
אז תבילה מועילה לו?
תבילה מועילה לו גם כן, אותו דבר. זה לא קשור, הוא אומר אפילו תומת מת. שצריכים כאן הזעה חמורה, אולי הראל לא מועיל, אומר לו, רבי יוחנן בא ואומר, נכון, הוא הראל, אבל אפשר לתאר אותו, בינתיים אחר כך הוא ימול, אז הוא יפתור את הבעיה, תלוי למה, הוא צריך לאכול קודשים, הוא צריך, אם הוא כהן רוצה לאכול תרומה, ימול. כן. כמו כן, לאכול קודשים הוא יכול רק אחרי שנימול, אבל לגעת בקודשים מותר לו אפילו קודם שנימול, כי אסור להראל לאכול תרומה או לאכול קודשים, אבל לגעת הוא יכול. כן. החידוש הוא כי למעלה, מי שזוכר, למדנו אתמול, שלפי רבי עקיבא לומדים איש איש שנאמר בתרומה, איש איש מן הקודשים לא יאכל, שזה תרומה, זה שהתורה אמרה, רבי עקיבא אומר, מה זה איש איש? לרבות את הראל שלא יכול לאכול בתרומה. אז הוא ישווה בין תמה להראל, אז זה חידוש, הייתי חושב שגם לדין הזעה הוא שבו, כן? אולי מי שיש לו תרומה אחרת, גם כן לא יכול לקבל, אי אפשר לתאר אותו בתרומת מת, אז גם הראל אותו דבר. לכן הוא אומר, לא, הראל זה לא קשור לעניין תרומה. אז יכול להיות לגבי השאלה שלך קודם, האם אדם שתמה תומת אחרת, הוא יכול לתאר את עצמו, כן? אם נגיד הוא תמה תומת נבילה, כנראה שזה הוא לא יכול, כי זה תומה וזה תומה. אבל הראל כן יכול. ובכן, נחזור. אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה, הראל מקבל הזעה. אם הראל הוא גם תמה מת, אפשר לתת לו את הזעה ביום השלישי של תומת מת שלו ביום השביעי, ואז הוא תובל ונתהר מתומת מת. והראיה לכך שכן מצינו באבותינו, כשנכנסו לארץ ישראל עם יהושע בן נון, שקיבלו הזעה לתאר אותם מתומת מת. למה תומת מת? כולם שם, כולם היו תמי מתים, כי כל הדור שיוצא מצרים מת במדבר, כשהם הרעילים. כן? שנאמר, הגמרא תסביר איך אפשר ללמוד מהפסוקים בספר יהושע, שנאמר, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. יהושע פרק ד' כתוב, בחודש ניסן עברו את הירדן בעשור לחודש. רוב העם לא היו מעולים כי הם נולדו במדבר. והרי שם, כמו שנראה בהמשך הגמרא, הם לא נימולו, כן? כתוב גם פסוק ביהושע, וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו. הגמרא תסביר למה. אז אם כן, כשנכנסו לארץ ויהושע נצטווה למול אותם, שאנחנו רואים שהוא כתוב, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושובו מול את בני ישראל שנית. שימו לב, מול את בני ישראל שנית, עוד מעט נדבר מה זה שנית. והיעש לו יהושע חרבות צורים והיה מול את בני ישראל לגבעת הרעלות. אז אם כן, העם עלו בני הירדן, שימו לב, בעשור לחודש הראשון. אז עכשיו אם הם עלו, מתי? ומתי יכולים קורבן פסח? ב-י"ד. מתי מקריבים קורבן פסח? ב-י"ד. עכשיו, בואו נעשה חשבון. אם הם עולים בעשרה, אז מתי מעלו אותם? בעשרה אי אפשר למול אותם, זה מסוכן, הם עכשיו צריכים לנוח יום אחד בדרך. אז מעלו אותם ב-י"ד. אם מעלו אותם ב-י"ד, הרי בתבילה, בהזעה של תמי מת צריך לעשות שלישי ושביעי. ביום השלישי אתה מזה, וארבע ימים אחרי כן אתה עוד פעם מזה. אז אם ביוד א' אתה מעלת אותה, מתי תהיה, אז יוצא, סליחה, ביוד א' מעלת, אז מתי אתה הזאת פעם ראשונה? הכי מוקדם, נגיד אפילו ביוד אתה הזאת עליהם, שמלו, אבל מה יהיה כאן הבעיה? או, אז זאת אומרת... כן, זאת אומרת, אין אפשרות לעשות את ההזעה השנייה, אלא תוך כדי שמרעילים. למה? בעשרה לא מעולה משום חולשה דאוכה. אז מתי, למה חולשת הדרך, סכנה למול בו ביום, צריכה רק ביוד א'. וביום 14 בניסן הקריבו קורבן פסח, אכלו אותו בערב. עכשיו, אלו שבאו מן המדבר, רובם היו תמי מתים, שקברו את אבותיהם, דור יוצא מצרים. כן, במדבר. עכשיו, לא היו יכולים להקריב קורבן פסח עד שנתערו מטומתם על ידי הזעה שלישי ושביעי. הזעה הראשונה, אימא תביד לאולף, כשהם הרעילים, כלומר, את ההזעה השנייה, נגיד מלת אותם ביום שני. אז אפשר לעשות את זה ביום ערב פסח, לעשות הזעה השנייה, ואז הם טובלים, הכל בסדר. אבל הזעה הראשונה חייבת להיות לפני שהם מעלו ביום ה-11. ואם הם מעלו לפני כן, אז הנה אתה רואה שהזעה מועילה להרעילים. עוד פעם, אלו שעלו מעברות הירדן בעשור לחודש ניסן. מתי צריך כבר לאכול פסח, להקריב קורבן פסח בי"ד, ולאכול אותו בליל ט"ו. עכשיו, הם היו תמי מתים, צריכים לעזות להם ביום השלישי של תומתם, של טהרתם, וביום השביעי. אז מתי הם פעם ראשונה? לא יכול להיות שפעם ראשונה ייזו עליהם ביום שני. אם ביום שני, אז יש לנו ארבעה ימים, שלישי, רביעי, חמישי, כבר לא תוכל להקריב קורבן פסח. אז מתי ייזו עליהם פעם ראשונה? לפני כן. לפני שעברו את הירדן, ואז פעם שנייה הם יכולים למול, מתי הם יכולים למול? אחרי שהם נימולו. אז יוצא שההזעה הראשונה הייתה כשהם היו הרעילים, כן? אז מוכח שקיבלו הזעה קודם שנימולו. הנה לנו ראיה שבאמת מה שאמר רבי יוחנן הראל, נקבל הזעה, זו הוכחה יפה מאוד. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאיזו עליהם אפילו עוד קודם, אבל הם היו הרעילים, כי הם נימולו, רוב העם שיצאו נימולו אחרי שעברו את הירדן. אז ברור שההזעה השנייה שצריכה להיות ביום הרביעי, היא הייתה כשהם היו עוד הרעילים, אחרת לא יהיה לנו ציור.
ההזעה הראשונה הייתה.
אפילו תגיד שכולם קיבלו הזעה כשעברו את הירדן. אי אפשר שניתחה הזעה הראשונה יותר מעשרה בניסן. כן. אומר, אז הנה הוכחה יפה מאוד. אומרת הגמרא, ודילמה לא אבוד פסח כלל. מי אומר שבאותה שנה עשו פסח? אולי באמת, בגלל באמת אסור להזות, אי אפשר לתאר ערל. מה אמר רבי יוחנן? ערל זה לא נוגע, אם הוא תממת אפשר לעזות עליו שלישי ושביעי. אולי באמת, וההוכחה מאלו שעברו את הירדן, אולי באמת אי אפשר לעזות, ערל לא מקבל תארה של הזעה. אז איך הם יקריבו קורבן פסח? אולי לא יקריבו קורבן פסח. ודין מה לא אהבות פסח כלל? אומרת הגמרא, לסר כדעתך, זה אל תעלה על דעתך, שיכול לכתיב, כתוב ביושע, היי, ויחנו בני ישראל ויעשו את הפסח, ב-14 בניסן באותה שנה. כן? ויעשו את הפסח, שרוב הקהל עשו את הפסח. וודאי אלו שנמעולו עוד במצרים נשארו רק בודדים, נשארו מעט. רוב העם לא נמעול כי הוא היה במדבר. אז יוצא איפה שאם אתה לא יכול להגיד שלא עשו קורבן פסח בשנה הראשונה. אם לא עשו קורבן פסח על כוחך שיזו עליהם כשהם עוד היו הרעילים. ולכן חיה לרבי יוחנן. כן? מה הייתה אבא מינה? מה הייתה אבא מינה שלא עשו קורבן פסח? יש פסוק מפורש. במדבר, אבל מה הוא אומר? אולי בשנה ראשונה לא עשו קורבן פסח, אבל הגמרא מיד מביאה פסוק. מה? הוא לא ידע את הפסוק הזה? זה שואל הריטב"א. הוא אומר, זה דבר מוזר מאוד, הוא אומר... לא, הריטב"א אומר ככה, ודאי לא הייתה כוונת המקשן שאף אחד לא הקריב קורבן פסח שנה היא. אולי עשו את הפסח על אלו שהיו מעולים כבר קודם שיצאו ממצרים. הרי נשארו אלו שהיו מעל גיל 60 והם נשארו. או מתחת לגיל 20, אז הם נשארו. הם נשארו בחיים, אולי הם אשר... כי הגזירה למות במדבר הייתה רק אלו שהיו מבין 20 ועד בין 60 שנה. אז זה אומר לא, כי כתוב, ויחנו מישראל עשו את הפסח, ב-14 משמע שלא רק אלו עשו פסח, כל עם בישראל. מה תקיף לאמר זוטרא? רגע, נכון הם עשו פסח, אבל אולי הם עשו פסח, אבל בטומאה יש כלל. אם רוב הציבור תמה, מותר לעשות את קורבן פסח בטומאה, קורבן ציבור, מותר לעשות אותו בטומאה, כיוון שרוב הציבור תמה, אז אולי באמת הראל לא יכול לקבל הזעה. אז איך הם עשו קורבן פסח? כי יש דין, שאם רוב הציבור תמה, מותר להקריב קורבנות, אם רוב הציבור תמה. אומרת הגמרא, אבל מה לעשות? מה זה? קורבן פסח. כן, נכון. אמר לרב אשי, אומר רב אשי למר זוטרא, תעניה בעדיה, מה לעשות שיש ברייתא מפורשת שכתוב בפירוש שאלו שעלו מן הירדן מלו וטבלו ועשו פסחיהם בטהרה, מוכח שזה היה בטהרה, לא ניצלו את הסעיף שרוב, אם רובם בטומאה אפשר לעשות גם בטומאה, כי כשכתוב בפירוש בברייתא שעשו בטהרה, אז המורה לא יכול לחלוק על ברייתא. אסמך הברית הזאת שקובעת כי פסח גלגל נעשה בתארה, הוכיח רבי בנאה בתחילת הסוגיה שערל מקבל עזה. הנה לנו יופי. הגמרא מביאה עוד דין, כיוון שהבאנו את הסיפור של מילת בני ישראל בגלגל כשעברו את הירדן, אז היא נכנסת לעוד סוגיה שלא קשורה לסוגיה של ערל, האם הוא יכול לקבל עזה או לא. אמר רבה רב יצחק אמריו, לא ניתנה פריאת מילה לאברהם אבינו. במעשה המילה יש שני חלקים. קודם כל מורידים את האור של העורלה, זה נקרא. אחר כך יש אור דק שדוחפים אותו כלפי מטה. זה נקרא פריאה, פרה מגלה. זה אור דק מאוד. המועל היום עושה את זה תוך כדי חיתוך. הוא חותך את העורלה ומיד עושה את הפריאה. כן? מי שראה פעם, כן? קריאת האור הרך שחופה את מקום המילה מתחת לעולה. אז הוא אומר, פריאת מילה לא ניתנה לאברהם אבינו. כשנצטווה אברהם אבינו במילה, הוא הצטווה רק על חיתוך העולה, אבל לא על פריאת האור הרך. שנאמר, בעת היי אמר השם ליהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. למה הוא נצטווה לעמו לבני ישראל? הרי כבר אברהם אבינו נצטווה למילה. אלא מה? כאן יש ציווי נוסף. אברהם אבינו נצטווה למילה של העורלה, וכאן כנראה יש תוספת. מהי? האור הדק שנקרא פריאה. זה מה שהוא מוכיח מכאן. למרות שבמדרש מופיע שאברהם אבינו קיים מצוות פריאה כשמעל את ישמעאל בנו, יש אומרים שאומנם הוא מודה שגם אצלנו רבא בר יצחק מודה שאברהם אבינו עשה פריאה, אבל לא נצטווה בה, אלא כמו שכתוב אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אז הוא גם עשה פריאה. אבל מצד הציווי הוא לא הצטווה לעשות את הפריאה. הוא עשה לעצמו כמו שהוא קיים דברים אחרים. אבל בעצם מצד החיוב אברהם אבינו נצטווה לחיתוך העורלה ולא לפריאה. עד עכשיו מה הוא אומר? איך אנחנו יודעים? כי השם אומר ליהושע, שוב מול את בני ישראל שנית. מה זה למול שנית? שהם עד עכשיו מעלו רק את העורלה. ועכשיו אתה מצטווה גם להוריד את האור הדק. כן? זאת אומרת הגמרא, וילדין מה אולי מה שאמר לו שוב מול את בני ישראל שנית, דאנך דלא מהו. אלו שלא נמולו בגלל שהם היו במדבר, דכתיב, כתוב, כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים, תראו כאן בתורה אור, וכל העם הילודים במדבר בדרך, וסצרה ממצרים לא מלו. אז מה שהוא אמר לו, יהושע, לך תמול, הכוונה, לא לאלו שמלו, אלו שמלו באמת, מלו עם פריאה. מה שהוא אומר לו, שוב מול את בני ישראל שנית, לאלו שהיו במדבר נולדו, והם לא נמולו, עליו נצטווה הציווי, אומרת הגמרא, ואז אתה לא יכול להוכיח שבעצם, שיהושע הוסיף את מצוות הפריאה, ואברהם אבינו לא נצטווה. אומרת הגמרא, לא יכול להיות. אם כן, הביטוי שוב מול, זאת אומרת, זה אנשים שכן נימולו. אם אתה אומר שוב מול את בני ישראל שנית, זאת אומרת, זה מדברים על אנשים שכבר נימולו. אחר לא יגיד שוב מול שנית, אלא לאו לפריאה, שהוא הוסיף כאן דבר נוסף, אלו שכבר נימולו, להם נתמסווה מצווה נוספת שהיא הפריאה, ואלו שלא נימולו, הוא מעל אותם. כן? כולם שואלים איך יהושע בן נון יכול להוסיף משהו על התורה. נכון, כתוב שהשם אמר לו, אבל יש כלל, אין להוסיף על תורת משה רבינו, אפילו נביא שהשם אומר, השם אמר לי. אבל אסור עושה... מה? או, התוספות מתרצים כאן, תראו כאן, אומר התוספות, לא ניתנה פריאה לאברהמינו. הוא אומר כאן, בתוספות לא ניתנה פריאה, התוספות הרביעי בעמוד, בצד ימין. מכל מקום, אברהם אבינו פרה מילתם, אף אגב שלא נצטווה, זה דיברנו קודם, גדמר בבראשית רבה, דאפילו עירו ותבשילים קיים. אז במסגרת זו הוא פרה, אבל הוא לא חייב. שאלה שנייה, ואם תאמר, אם לא ניתנה מצוות פריאה עד יהושע בן נון, איך יגמרין על מיני, איך אפשר ללמוד ממנו? הכתיב, אלה המצוות שאין אבי רשאי לחדש דבר מעתה. ויש לומר, דהלכה למשה מסיני הוא, ויהושע שמחי הקראה. זה מה שאמרת. טוב, מה אנחנו רואים מכאן? שמשה רבינו, סליחה, אברהם אבינו נצטווה למילה, לא נצטווה לפריאה. ובעצם יהושע בן נון, הלכה למשה מסיני, אמר, קיבל את הדברים שכבר נאמרו בסיני שצריך גם פריאה, וכל אלו שנימולו עשו להם גם פריאה. אומרת הגמרא, מה אני מבין מה שאתה מדייק מלשון שוב, שוב זה פריאה, אז מה זה, למה שוב שנית? יש כאן ייתור נוסף, מה זה שנית? אומרת לה, קושי סוף מילה לתחילת מילה. כלומר, יש לנו דין כזה, במילה חותכים את העורלה. לפעמים, פתאום המוהל רואה שיש איזה שאריות שנשארו על הגיד שהוא לא חתך. יש ציצים המעכבים את המילה ויש ציצים שלא מעכבים. אז הייתי אומר, העיקר המצווה של ברית מילה זה העורלה עצמה, אבל ציצים המעכבים את המילה צריך להוריד אותם, אבל אפשר למשל גם בלילה. הרי ברית מילה צריך לעשות רק ביום, לא בלילה. אז הייתי חושב מה צריך לעשות ביום, רק את גוף העורלה, אבל תיקונים כמו ציצים שמעכבים, מה זה מעכבים? בעצם הבן אדם לא נקרא נימול, זה אולי מותר לעשות גם בלילה, זה מה שבא ואומר, שנית, שגם סוף המילה, במקרה הזה זה העניין של הפריאה, הוא בדיוק כמו העורלה עצמה, מה העורלה רק ביום, אף החלק הנוסף הוא גם כן ביום, נראה את זה בפנים.
היום אם נוהל לא עושה פריאה, הים נחשב כירה?
כן. זה המצווה לעשות גם מילה וגם פריאה. מהי שנית? מילא הסברת מה זה שוב שהוא עשה גם פריאה. למה כתוב הפסוק? בפסוק ביהושע שלמדנו כתוב כי מולים היו כל העם. בעת ההיא אמר השם אל יהושע עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. ושוב הבנו שזה צריך לעשות עוד פעם פריאה. מה זה שנית? להקושי סוף מילה לתחילת מילה. להשוות את הדינים של סוף מילה, זאת אומרת, אחרי שחתכת את העורלה ונשארו ציצים שלא נחתכו רצועות בשר שמעכבים את המילה לתחילת מילה. מה תחילת מילה מעכבת? נגיד מלאכול בתרומה ועוד מצוות, אף סוף מילה מעכבים בו. אז זה כאילו לא מעל דתנן. למדנו משנה, אלו הם ציצים המעכבים את המילה, בשר החופה את רוב האתרה. בשר החופה את רוב האתרה. מה זה האתרה? זאת אומרת, החלק העליון של הגיד. אז אם בשר החופה את רוב האתרה נשאר, אז הוא לא, אז אם כן, הוא לא יכול לאכול בתרומה. למה? כאילו הוא הרל. ואמר אבינה, ותאמר אביר מהבאה במרב, זאת אומרת, מה שאמרנו, בשר החופה את רוב האתרה, מעכב את המילה, זה גם בשר החופה את רוב גובעה של התרה. זאת אומרת, יש, נגיד שזה הגיד, אז אם נשאר חתיכת בשר שחופה את כל ההיקף, הוא אומר לא רק אם קופת את כל ההיקף, גם אם נשאר, נגיד, הכל ירד, אבל נשאר כאן רצועה לאורך מהשפיץ עד לגמר העולה, גם זה מעכב, ואז נחשב שהוא ערל. אם כן, כאן נאמר כאן, דרך אגב, נכנסנו לנושא שנקרא אברהם אבינו לא נצטווה על הפריאה, ומוכיחים את זה מיהושע, והגמרא שאלה את השאלות שלה, והגענו למסקנה שזה מה שיהושע עשה, הוא עשה את הפריאה. שואלת הגמרא, למעלה אמרנו שמי שנולד במדבר לא נימול 40 שנה, לא נימולו. הרי זה מצווה מרכזית, למה לא נימולו? עד שנכנסו לארץ. שואלת הגמרא, במדבר מה הייתה מלא מהול? למה לא מלו את בניהם במדבר? שני תירוצים, איבא איתמה משום חולשה דאורחה, שנמצאים בדרך, כולם יש להם יגע, יגיעה, וממילא יש סכנה למול, כן? למרות שהיו מקומות שחנו בני ישראל במדבר זמן ממושך, אז בכל אופן הם לא יכלו למול, כי במדבר לא היה מתוכנן כמה זמן תהיה, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. אתה מגיע למקום, אתה יכול לקבל פתאום פקודה לקום ללכת, אז אסור לך למול את הבן שלך, אולי אני צריך לצאת ואתה מכניס אותו לסכנה, כי בדרך כל הניקיון הסטרילי וכדומה לא נשמר. אז לכן, תירוץ אחד, עברנו לדף עם ב' עמוד א', והיא באה את תימה, משום דלה נשיב להו רוח צפונית. כל 40 שנה לא נשבה רוח צפונית, שהיא הנוחה מכל, היא לא חמה ולא צוננת, אומר רשי, היא טובה למי שיש לו פצעים, היא מאוד מבריאה. אז למה באמת לא נשבה 40 שנה רוח צפונית? מיד הגמרא אומרת, ולכן אי אפשר למול, כדי שיהיה נימול צריכים מזג אוויר מתאים שיעזור לריפוי הפצע. אם כן, שני תירוצים. למה לא מלו במדבר מפני תרדת הדרך? כל רגע יכולים לקבל פקודה לנסוע. תירוץ שני, לא נשבה רוח צפונית. למה באמת לא נשבה רוח צפונית? דתניא, תוספות אומר שכן נשבה, אבל לא נשבה באופן שוטף. דתניא, כל אותם 40 שנה שהישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית, כן? התוספות אומר, לא הכוונה שלא נשבה בכלל, תראו בצד שמאל, בספרי אומר, דבגנותם של ישראל, סיפר הכתוב, שלא עשו אלא פסח אחד ב-40 שנה שהיו במדבר, שלא מצינו שעשו פסח אלא בשנה שנייה, ותימחי במזיד היו נמנעים, אם משום מילת זכרים שהיו מעכבים, וחשיב גנות לפי שגרמו הם דבר זה, והכיוון שלא אפשר לו, הייתה מעכבת, אמר בלהל, אמו לא אמר רחמנה, ואז יקרא, סליחה, זה התוספות הבא התכוונתי, לא נשבה להם רוח צפונית, פירוש בפני עצמה, יש מצב שרוח צפונית משתלבת ברוחות אחרות, אבל לנשוב בפני עצמה זה לא היה, זה רוח שמאוד גורמת לאיכות הבריאות של האדם, זה לא נשב כל 40 שנה, עוד מעט נבין למה. התוספות אומר, כן, לא יכול להיות שלא ישוב רוח צפונית, מפני שכתוב, הוא אומר בפני עצמה לא נשווה, אבל אין לפרש נשווה כלל, דאמר בסוף כל הגט, גיטין דף למד א', ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צבונית מנשבת עם כולם, שאלמלא כן אין העולם מתקיים. אנחנו לא מבינים את הנושא הזה של מטרולוגיה, אבל רוח צבונית צריכה להיות שותפית, אבל כשרוח צבונית נושבת לבד, היא מביאה רפואה, וכל 40 שנה לא נשווה. תשאלו למה? זה הגמרא שאלת, מה היא תאמה? היא בא איתה אימה משום דנזופים היו. אז רשי אומר, מנזופים ממה? ממעשה העגל. ולרשי תראו שורה רביעית, ולא היו ראויים לאור נוגה, לרפואה הזאת. אבל תוספות אומר, לא, לא ייתכן. תראו תוספות השלישי, נזופים היו, אמר רבינו יצחק, לא נזופים מהעגל, ממעשה מרגלים, ולא כי משפרש בקונטרסר, זה רשי, כן, ממעשה העגל. למה? שהרי מחל להם הקדוש ברוך הוא ואמר להם, סלחתי, שאחר כך נעשה משכן וישרה שכינתו ביניהם, הנה הראיה. אז על מה כן היו נזופים? על זה מעשה המרגלים. וזה, רואים כאן מה זה נקרא לשון הרע. אפילו על ארץ ישראל מי שמדבר שרה, שחטא העגל הקדוש ברוך הוא סלח, אבל חטא המרגלים לא סלח. שמתו כולם במדבר, מי שהיה מגיל 20 עד גיל 60. והיא באה איתם עוד תירוץ, דלה נבדו ענני כבוד, הרי היו מקיפים אותם ענני כבוד, אז כדי שלא יתפזרו ענני כבוד, לכן לא נשבה רוח צפונית. לפי הפירוש הראשון זה הקפיד עליהם, לפי הפירוש השני זה בשביל להשאיר כל הזמן את ענני הכבוד. אמר רב פאפה, מסקנה רפואית, תלקח, יום הדאיבה, יום מעונן, ויום הדשוטה, יום שרוח דרומית מנשבת, רוח דרומית תמיד היא מאוד חמה, והיא מסוכנת לאנשים חולים, היא קשה מכל הרוחות, רשי אומר, למה לינן בי, לא מלים, אם יש תינוק סקר, שהגיע יום שמיני למילתו, לא מלים ביום הזה, ולא מסוקרינן, כמו כן, לא מקיזים דם, היו עושים הקזת דם, בימים אלו שיש רוח דרומית, לא מקיזים. אומרת הגמרא, אידנה דדשו ברבים, בזמננו שכבר לא מקפידים על הדבר הזה, ומלים גם ביום של רוח דרומית, וגם מקיזים דם, אז אנחנו בכלל שומר פתאים השם, ויש לנו לסמוך, כמו שאומרים, תזורם, הקדוש ברוך הוא ישמור עליך ואין להקפיד על כך. כמובן, מדברים כאן, הריטב"א כותב, קודם כל, מי שרוצה בכל אופן לחשוש, מותר לו לדחות את הברית בגלל זה. אבל כולם אומרים, מה שמותר להגיד שומר פתאים השם, זה לא בסכנה מוחשית. אחד אמרו לו הרופאים, אדוני, אתה צריך לעבור ניתוח דחוף. הוא אומר, שומר פתאים השם. זה באמת ופתי. מדברים רק על דברים סגוליים, כמו רוח דרומית, מצבים כאלו, שאם כבר רוב הציבור לא מקפיד על זה, אז אפשר לומר שומר פתאים השם. תנו רבנן, כל אותם 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה. שנאמר, במכת בכורות כתוב, היא בחצי הלילה, והשם יקע כל בחור בארץ מצרים. מי שרואה את הקטע הזה, מה הוא שואל? מה שייך אחד לשני? הוא אומר, כל אותם 40 שנה במדבר, לא היה יום שלא נשבה רוח צפונית בחצי הלילה. שנאמר, לגבי בכורות, והיא בחצי הלילה, והשם יקעקו בכור המצרים. אז הגמרא שואלת, שואלת הגמרא, מהי תלמודה? מה הקשר בין סיפה לרישה? איפה מלמד הפסוק שכל לילה הייתה רוח צפונית? אומרת, אקא משמלן, דעת רצון מילתאי. עת רצון זה דבר משמעותי, כיוון שחצות הלילה זה עת רצון שהקדוש ברוך הוא יקל בעצמו את בכורות מצרים, על ידי זה, זה היה, איך אומרים, המכה ששברה את גב הגמל, על ידי זה יצאו ישראל ממצרים, אז כמו, כן, עת רצון לרוח צפונית, אותו זמן תמיד, כן, הרוח הנוחה לבריות ביותר, ולכן היא נושבת בכל לילה, כן, יש כתוב על דוד המלך שהיה קם בחצות הלילה להודות לשם, הוא תלה את הכינור למעלה ממיטתו, והייתה רוח צפונית נושבת, והוא הייתה מאירה אותו, ככה היה קם ואומר תהילות, הוא מתכונן מבחינה רוחנית. למרות שבאותם 40 שנה היו נזופים, ולא הייתה נושבת רוח צפונית במשך היום כמו שלמדנו קודם, בחצות הלילה הייתה נושבת, כי זה עת רצון, היא כאילו הרגעים האלו, זמן החצות, אותה דקה, נושבת רוח צפוני.
זה לא
יזון,
כי לא מעלים בלילה.
אה?
זה לא יזון,
זאת אומרת, מה שהברייתא מדברת על 40 שנה, להגיד, אפילו באותם 40 שנה שהיה הקפיד עליהם את הרוח הצפונית בחצות היה, זה מה שכל אותם 40 שנה שישראל במדבר לא היה שלא נשאר רוח צפונית חצי הלילה. מאיפה רואים? שרואים שחצי הלילה יש שעת רצון, שעת רצון גוברת על הקפידה שיש על עם ישראל, ולכן זה היה נושב גם בזמן 40 שנה. אמר אבונה, אנחנו באים, אמרנו קודם שמי שערל לא יכול לאכול בתרומה. עכשיו יש מצב כזה, ידוע שפעמים מלים בן אדם והוא שמן, הרבה פעמים האור של הגיד הולך ומכסה את מקום חיתוך העולה, ומי שמסתכל עליו חושב שהוא עדיין ערל. פעמים יהודים עשו את זה בכוונה, משכו את עולתם. כתוב שבימי הרומאים הם הרי גזרו לו למול, והם מאוד הקפידו על זה. אז היו יהודים שמשכו את עולתם, יצרו איזה מיתוח פלסטיק כזה, זאת אומרת משכו את העולה וכיסו את מקום חיתוך העולה, עד שבא בר כוכבא ואמר, אז כן, אמר, חייל אצלי צריך להיות חייל נאמן לשם, אפילו שלא ייראה כאילו לא מעל. אז בואו נראה. אמר אבונה, שימו לב לדברי אבונה, אנחנו אמרנו, ערל אסור לו לאכול בתרומה, נכון? דבר תורה, משוך, אוכל בתרומה. מדין תורה, אדם שכן נימול, רק האורלה, האור של הגיד נמשך וכיסה, והוא נראה כאדם שאיננו מעול, הוא יכול לאכול תרועה. למה? כי הוא באמת לא ערל. אבל מדבריהם גזרו עליו שלא יאכל בתרומה, מפני שנראה כערל. כן? הוא מלמד אותנו כאן שני דברים רבונה. מדין תורה משוך הוא לא נקרא הרל, כי סוף כל סוף הוא נימול, הוא יכול לאכול בתרומה, אבל חזל אמרו, אנחנו עושים גזירה מדי רבנן שלא יאכל בתרומה, שהוא נראה כמו הרל. הגמרא תדון אחר כך לגבי שני הדינים, כן? למרות שהאתרה מכוסה בעורלה, כיוון שנימול דינו כמעול, מדין תורה הוא יכול לאכול בתרומה. והדין של משוך הוא בין שנמשכה עולתו בידי אדם, הוא בין על ידי חולי. לפעמים האור הולך כלפי מעלה, הוא מכסה את הגיד. מי טבעי. אז מה אמר אבונה? דבר תורה משוך אוכל בתרומה. הוא נקרא נימול, אלא חזל גזרו. בוא נבדוק את זה. יש ברייתא, מי טבעי. משוך צריך שימול. הסימן שהוא לא נקרא מהול, אז אסור לו לכאורה... המבינה הגמרא שהברייתא מדברת על דאורייתא. אז איך רבונה שהוא המורה אומר לא, מהתורה הוא יכול לאכול, רק דרבנן. עונה הגמרא, מי אמר לך שבברייתא מדברים מדאורייתא? הם דיברו פקט. הם אומרים מדרבנן. כן? גם רבונה מסכים שחכמים תקנו שהוא חייב למול, בלי זה הוא לא אוכל בתרומה. שואלת הגמרא, באמת, מה הקושיה בכלל? זה שכתוב בברייתא שהוא צריך למול, איפה כתוב שצריך למול מדאורייתא? אתה מקשה על, על רב אונה שאמר, דבר תורה משוך יכול לאכול בתרומה, רק מדרבנן. אתה אומר, הנה ברייתא כתוב שאסור לאכול בתרומה. נו, מה התירוץ מדרבנן? מה חשבת בתחילה להקשות על, מי אומר, כתוב בברייתא מדאורייתא? הוא אומר, כן, בהתחלה חשבתי מדאורייתא. ודקרילה, מה יקרילה? מי שיקשה את הקושיה מהברייתא, מה הוא יקשה? הרי זה ברור. הצריך קטנה. לא, אם זה היה דאורייתא, היה כתוב, היה צריך, כתוב חייב ולא צריך. אם כתוב בברייתא, משוך צריך שימול, זה לשון כזאת עדינה. אם זה היה דאורייתא, אומר, משוך חייב למול. אבל אם כתוב צריך, זה מה שזה רבנה? שואלת את הגמרא שואלת, אז מה פתאום חשבת שזה דאורייתא? עונה הגמרא, קטעי בסיפה, הוא טעה מהמשך הברייתא הזאת. מה כתוב שם בהמשך הברייתא? רב יהודה אומר, בקשר למה שאמרנו ברישא, משוך צריך שימול, הוא אומר, לא ימול, מפני שקנאי לא. למה? כי ברגע שאתה תתחיל להתעסק עם האור שנמשך כלפי מעלה, אתה עלול לפגוע בגיד עצמו ולעשות אותו גרות שופחה. גרות שופחה לבן אדם, אתה פוגע בכוח ההולדה שלו. אז רבי יהודה אומר, כיוון שמדאורייתא לא ימול, אז אנחנו גם לא גוזרים שימול מפני סכנה היא לו. כן? אמרו לו, אז חכמים אמרו לו, והלא הרבה אנשים מלו בימי בן קוזיבה. אתם יודעים, אנחנו קוראים לו בר כוכבה. בעצם במטבעות שמצאו כתוב בר כוסבה, עם סמך. אבל רבי עקיבא דרך כוכב מיעקב, אמר שחשב שהוא המשיח, הוא תמך בו, ואחר כך שנכשל המרד, אז קראו לו במקום בר כוכבה, בר כוזיבה, יחזיב אותנו. אז כתוב שבימי בן כוזיבה הוא אמר לכל אלו שמשכו את אורלתם, כן? הרי אנדריאנוס קיסר גזר שלא ימולו. כן. אז אם כן, מה שקרה, מעניין. והם היו מכריחים את היהודים לעבור ניתוח למי שכן ימול, הם אומרים שבעצם אנדריאנוס בהתחלה לא התכוון ליהודים, אבל הם, זה כבר הקפיץ אותם. ברגע שאסרו, אז הם פתחו במרד. אז הרומאים נכנסו למאבק ואמרו, גם מי שנימול, אנחנו נעשה לו סידור כזה של משוך, שלא ייראה כנימול. עכשיו שבא בר כוכבה ופתח במרד, הוא חייב את כל החיילים שלו למול שנית. אז מה רואים? אם הוא עשה דבר כזה, ודאי שזה לא... והולידו, כתוב שהולידו אחר כך בנים ובנות. אז לכן אין בעיה, אם צריך מדרבנן למול את מי שמשוך, אתה לא יכול לפתור אותו בגלל רב יהודה, אתה אומר שמה, תעשה אותו קרות שופחה. הנה, עשרות אלפים חיילים שהיו באמת צבאו של בן קוזיבה, הם היו משוכים ומעלו והמשיכו ללדת. אומרת הגמרא, ואיפה לומדים את זה? יש ללמוד שמשוך צריך לחזור ולמול. אפשר ללמוד את זה מפסוק. איך אפשר ללמוד שכתוב, אימול אימול. יש כלל שהתורה חוזרת פעמיים על דבר, אפילו 100 פעמים. הוכח, תוכיח את עמיתך. אפילו 100 פעמים. הרבה פעמים כשהתורה חוזרת. אז אותו דבר גם כאן. מלת ונמשך האורלה, אימול אימול. אפילו 100 פעמים. כמובן, איך אפשר למול כמה פעמים כשנמשכה העולה? כי אם לא נמשכה העולה, אין מה לחתוך. אז כן. והפסוק אומר את בריתי אפר. זה בא לרבות המשוך, שהם גם כן מחויבים במילה. מעניין. והרד זכר שלא ימול בשר לא טוב, נחרטה הנפש שממרד, בריתי אפר. מה זה את בריתי אפר? זה מיותר. הוא נדרש למת שמשוך של מלומל, אז שוב הוא מפר ברית מילה. אומרת הגמרא, קודם כל, מהי ואומר, למה צריך שני לימודים? למה לא מספיק בפסוק הראשון, אימול אימול אפילו 100 פעמים? מה אתה מביא לי עוד ראייה, את בריתי הפר שהוא מיותר, אתה אומר, זה הכוונה למשוך. הרכי תימה, הימול ימול, זה נדרש, למה צריך למול לרבות ציצימה מקווים את המילה? דהיינו, המועל מעל וישיר רצועות בשר, אז הוא חייב לשוב ולמול עוד פעם, תשמע את בריתי הפר, זה כבר פנוי, אז מרבים את המשוך בעולה. הוא סבר, אז עכשיו ככה, הוא חשב, מי דקן הסיב להשס, מה הוא סבר? אז הוא נגרר, הוא חשב שזה דאורייתא בגלל הפסוקים שנאמר כאן. הוא אמר, הוא המקשן ששאל על רבונה. איך אתה אומר שמדאורייתא הוא פטור, המשוך לא צריך למול, הרי כאן אנחנו רואים פסוקים שכן נימולים, שכן צריך למול, וזה מדאורייתא. הוא סבר, מדקנס יבלה השס קרש, מזה שהשס מביא פסוקים, דאורייתא, ולא היא, זה באמת מדרבנן, הוא קרא, הסמכת באלמה. הפסוק שהביאו חכמים זה רק סמך מן התורה. טוב, רק שנייה. טוב, בסדר? הוא חשב שמה שהפסוקים נאמרו כאן, הוא הביא פסוקים, זה דאורייתא, לכן הוא הקשה על רבונה, אבל בעצם זה רק אסמכת בעלמא, זה לא פסוקים שמלמדים על דאורייתא. מה ראינו? ראינו קודם שרבונה אמר, משוך מדאורייתא מותר לו לאכול בתרומה, כי הוא נחשב מהול. מדרבנן אסור לו. שואלת הגמרא על דבריו. איך אתה אומר שמדרבנן אסור? מי טבעי? טומטום אין אוכל בתרומה. למה? מה זה טומטום? אדם שלא נתגלה מינו, הוא מכוסה באור, הוא יכול להיות שהוא זכר, יכול להיות שנקבה. אז עכשיו, אם הוא נקבה, הוא יכול לאכול בתרומה, כי הוא בת של כהן. אבל אם הוא זכר, יש בעיה. הוא לא יכול לאכול מפני שהוא ערל. אלא מה? אין גיד, כי זה מכוסה. אבל אם באמת בסוף יתברר שהוא זכר, אז הוא אכל תרומה בזמן שהוא היה ערל. נכון, הוא לא יכול. אז אל תאכל, תאכל חולי. אז לכן הוא לא אוכל. טומטום אין אוכל בתרומה. יש לחשוש שמה, שמה מה? שמה הוא זכר. כי כרגע הוא בספק זכר, ספק נקבה. אבל נשב ועבדיו אוכלים. הגמרא עוד מעט תשאל, מאיפה יש לו אישה?
אז נשב.
הוא לא יכול, לא יכול להתחתן. או. קידושין נראה עוד מעט, אבל מאיפה יש לו נשים? הוא לא יכול לחיות עם נשים. אומרת הגמרא, ועכשיו, מה שחשוב, ההמשך, עוד מעט נראה איך יש לו נשים. כן? כן? או. בדרך כלל, נשים ועבדים של כהן אוכלים בתרומה. הם לא יכולים. אם הוא זכר, הרי נשב עבדה אוכלים בתרומה. ואם היא נקבה, הרי בת כהן. אז זה מעניין. הוא לא יכול לאכול, אבל נשב עבדיו כן אוכלים. הגמרא תשאל, נשב? מאיפה הוא יכול להכיל אותם? אומרת עוד מעט, אבל קודם כל, הממשיכה הברא, הייתה משוך. וכן, נולד שהוא מעול, אוכלים בתרומה. אפילו שהמשוך הזה צריך למול שנית, הוא כן יכול לאכול בתרומה. בניגוד לרבונה, שאמר מדרבנן, אסור לו לאכול בתרומה. וכאן כתוב, אוכל בתרומה, ככל זרע של כהן. אבל הוא לא אוכל בקודשי קודשים. הוא לא יכול לאכול בקורבנות. הנחלים רק לזכרי כהונה, כי הוא ספק אישה, לכן אוכל. כהן טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. אז אם כן, מה אמרנו? עוד פעם, שואלים רבונה, מה אמר רבונה? רבונה אמר הוא אמר שמשוך לא יכול לאכול בתרומה מדרבנן. מה קוראים כאן? טומטום אין אוכל בתרומה. נשב עבדה אוכל בתרומה. משוך שנולד כשהוא מעול, אותו דבר, יש לפעמים אנשים נולדים כשהם מעולים, כתוב על משה רבינו נולד מעול, אז הוא כבר, כתוב צריך לטיף ממנו דם ברית, גם אם לא עשו את זה, לא נגיד את המשוך, לא עשו ברית נוספת, חתכו את האור שכיסה, ומי שנולד מעול לא עשו להטפה דם ברית, למרות זה, הם צריכים לעשות את זה, אבל הם יכולים לאכול בתרומה. אז זה בניגוד לדברי רבונה, כי רבונה אמר שמדרבנן אסור לו. אנדרוגינוס, מה זה אנדרוגינוס? אנדרוגינוס יש לו שני עברי מין, עבר נקבי ועבר זכרי. עכשיו, הוא אוכל בתרומה. למה? כי הגיד שלו גלוי, אז עושים ברית. אנחנו לא יודעים זה, אם הוא מין בפני עצמו. בכל אופן, הוא יכול לאכול. מפני שהוא זרע של הכהן, ואורלה אין לו, כי קורטים ממנו את האורלה, ואין בעיה. אוכל בתרומה, כדין כל זרעו של כהן, ואין אוכל בקודשי קודשים. למה? כי אנחנו לא יכולים להגדיר אותו זכר. מי אוכל קודשי קודשים? קודשים קלים אוכלים גם נשות הכהנים. אבל קודשי קודשים רק זכרי כהונה אוכלים, ואנדרוגינוס איננו מוגדר כזכר ודאי. לכן הוא לא יכול לאכול קודשי קודשים. קטן אמיית, הנה סיכום השאלה. קטן אמיית, למדנו בכל אופן, משוך ונולד שהוא מעול, למרות שזה צריך לעשות עטפה דמרית, מי שנולד מעול, והמשוך צריך לחתוך מחדש את הכיסוי הזה. אבל או כתוב אוכלים בתרומה, גם בלי שעשו את זה, טיופתא דרבונה, טיופתא, זה קושיה מוחצת על דברי רב אונה. כשאומרים טיופתא דרבונה, טיופתא, זה סימן שזה קושיה חזקה שאין עליה תשובה. יוצא שלפי מסקנת הגמרא, באמת מותר למשוך לאכול בתרומה אפילו מדרבנן. ודברי רבונה נשארים בקושיה. רש"י מביא פירוש שני, לא ניכנס עכשיו בגלל קוצר הזמן, שהוא מוכיח, רש"י, הביאו כאן ראייה, ההפך, הביאו ראייה לרבונה, אבל זה צריך להסביר את זה. מי שיהיה לו זמן יעיין ברש"י, רש"י מביא שיטה אחרת. אבל הוא מקבל את הפירוש הראשון, שזה קושיה ונשאר בקושיה. אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים הלאה. אמרמר, למדנו בברייתא, איך אמרנו שאומרים אמרמר, בוא נחזור על הראשונות. מה אמרנו שם? טומטום אינו אוכל בתרומה, נשה ועבדיו אוכלים. מה שאלנו קודם? מאיפה יש לטומטום אישה? נשה? לטומטום מנעלי, מאיפה יש אישה? אילי מה דקדיש, אם תגיד, הרי יש שני שלבים, יש לקדש בכסף, ויש אחר כך ניסויים, אז יש השלב של האישות, אז הוא רק קידש, הוא עשה אירוסין. מדאורייתא, הרוסה כבר אוכלת בתרומה, אז אם תגיד, דקדיש, והיא אוכלת בתרומה, כי היא נשואה לו, דתניה, טומטום שקידש, קידושיו קידושין. למה? אולי הוא זכר. הרי מה קורה? הבן אדם הזה אטום. אולי יתברר שהוא זכר, אז זה דבר מאוד מעניין. יש איתו בעיה. אם הוא קידש, האישה הזאת צריכה ספק מגט. אם היא רוצה להתחתן מישהו אחר, אומרים אולי באמת הטומטום הזה הוא זכר, והוא קידש אותך, תפס הקידושין. אולי הוא נקבה ולא תפס, אז מספק את צריכה גט אם את רוצה את חותם משהו.
אבל אם לא מנצחים אותו במגלים, אז הוא לא יכול להגיע לנסויים.
נכון, אבל בתור מאורסת היא כבר אשת איש. מבחינת, ברגע שהוא נתן את הטבעת היום, או כסף או שטר, אז כבר הוא למעשה זאת ארוסתו, והיא אוכלת בתרומה מדאורייתא, והיא אשתו לכל דבר. לפי הדין הבסיסי, כן? אז אם כן, אבל הוא צריך לתת, טומטום שקידש קידושיו קידושים, ואם מישהו בא גבר וקידש את הטומטום, גם זה קידושיו קידושים, כי אולי הוא נקיבה יתברר בסוף. אז הרמב״ם אומר, מה צריך? הטומטום הזה צריך לקבל ספק גט. במקרה לפחות ש... שהוא קידש אישה. אם גבר קידש אותו, זה פחות בעיה. למה? כן, גם יצטרך גבר, כי אולי הוא באמת אישה. אז אם הוא רוצה, לא רוצה קשר, אז הוא צריך גט.
זה מיתוח פשוט, גם אם הם היו יכולים לעשות את זה.
כנראה, לא תמיד אפשר לברר מיד. כן, אבל כנראה שזה, יש מצבים שזה מסוכן. כנראה לא תמיד אפשר לברר. אם אפשר לברר, אין מה לדבר. אומרת הגמרא, אם תגיד שקידש, כי כתוב, הנה, רואים שהקידושין תופסים כאן משהו, אז מי אומר? זה רק מספק. אימא דאמר לחומרה, אבל כאן אתה רוצה לכולה, שקידושים קדושיו, שאשתו מותרת לאכול בתרומה, נגיד, הטומטום קידש את גברת איקס, אז היא יכולה לאכול בתרומה, מי אומר? מה שאמרנו שקידושיו קידושים זה ספק שהוא צריך גט, הוא צריך לתת גט, כמו שדיברנו, אבל להגיד כולה שאשתו שהוא קידש, הטומטום תוכל לאכול בתרומה, מי אמר? לכולם יהיה אמרינן, ספק אישה הוא ואין אישה מקדשת אישה. על כוחך מה שאמרה ברייתא שקידושיו קידושים, שדנים את אשתו כמקודשת מספק לחומרה, אבל לא לבוא להתיר לה לכל תרומה. אמר רבי, הברייתא שמתירה לנשב של טומטום כן לכל בתרומה, מדברת בטומטום מסוג מסוים. יש התפתחות, כמו שאתה אמרת, בכיוון אחר. כשהגיד באמת אטום, אבל הבאים שלו כן גלויים, אז רואים שהוא זכר, אבל אי אפשר למול אותו, מפני שהגיד מכוסה, כשבאב, זה מין מוטציות כאילו, זה קורה גם היום, אבל היום יש טיפולים רפואיים מתקדמים. אמר רבי, כשביציו ניכרות מבחוץ, רק הגיד מכוסה, אז ודאי הוא זכר, לכן קידושיו קידושי ודאי, לכן האישה שניסית עוד מותרת לכל בתרומה ככל אשת ספק. אז אם כן, הברייתא שמתירה, מדברת בטומטום מסוים, ובאמת מה שאמר קודם רבונה שטומטום, מה אמרנו קודם? שטומטום אוכל, לא יכול לאכול בתרומה מדרבנן, זה דין מיוחד, זה דין מיוחד. זה בטומטום רגיל, אבל כאן בברייתא בטומטום. רבא אמר, לא צריך להיכנס את דוחה כזאת. מה אמרת? טומטום מאכיל את עבדיו, זה ברור, לטומטום יכול להיות עבדים. שאלת איפה יש לו נשים? יש נשים. מי זה? אמא שלו. הרי אם בת ישראל התחתנה עם כהן, אוכלת בתרומה, אם הוא מת או גירש אותה, היא כבר צריכה לאכול. אבל אם יש לה ילד מהנישואים האלו, לא חשוב, בן, בת, זרע. היא יכולה לאכול להסמך זה בתרומה. אז אם כן, הכוונה אשתו זה הכוונה, נשב, הכוונה אמא. אז שואלים הראשונים, מה זה נשב? זה רק אמא זה חד. אז אומר, נשב זה יכול להיות גם הסבתא, כמו שלמדנו למעלה. כלומר, הוא מזכה את האישה הזאת לאכול בתרומה מפני שהוא זרע. רבא אמר, מהי נשב? לאמו. הברייתא בא ללמד אותנו, במקרה שאמו היא בת ישראל, והאבא הכהן מת או גירש אותה, אז היא אוכלת בתרומה מחמתו, כי זה זרע. לא מדורשים ממך בן או בת, העיקר שיש המשך. שואלת הגמרא לאמו, פשיטה? אז ודאי שהיא אוכלת, לא צריך להגיד, כי זה סוף כל סוף זרע. אומרת הגמרא, מהו דתימה? מי יכול להכיל את האמא? מי יכול להכיל את אמו? מהו דתימה? המוליד מאכיל. מי שראוי להוליד, הוא יכול להכיל את אמו בתרומה. אבל שאין מוליד, הוא לא ראוי להוליד כמו טומטום, אינו מאכיל. הייתי חושב שבאמת אחד כזה איננו יכול. למה? מאיפה לומדים את הדין שזרע של כהן יכול להכיל את אמו? כתוב, ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. אז מה זה יליד ביתו? אחד שיכול גם ללדת. כמה שמלן לא, התורה לא דורשת את הדרישה הזאת, לכן בן טומטום יכול באמת להתיר לאמא להמשיך לאכול בתרומה. אז יש כאן שתי שיטות, כן? למה באמת, מה זה נשב? אמרנו טומטום, הוא עצמו לא יכול לאכול, למה? כי אולי הוא זכר והוא לא נימול. ואז הוא הראל אסור לאכול תרומה. אבל עבדיו, זה יכול. ממה נפשך הוא יכול? אם הוא זכר, אז יש לו עבדים, הוא יכול לאכול בתרומה. אם הוא נקבה והיא אוכלת בזה, אז גם העבדים אוכלים, אין בעיה. הבעיה היא, אז אמר אביי, למה, באיזה מקרה, איך יכול להיות שיש לו נשים? אביי אמר, זה טומטום כזה שברור שהוא זכר. אז אכן הוא יכול לאכול בתרומה. לכן נשיו יכולים לאכול בתרומה, הוא קידש אותם, הוא לא נשא אותם, והם אוכלים בתרומה מכוח זה שהוא זכר. ומה שדיבר, מה שדיבר אבון על טומטום רגיל שלא רואים מה הוא, ספק זכר ונקבה. רב אמר לא, נשיו, מדברים כאן על טומטום רגיל, נשיו הכוונה לאמו, וכאן היה דיון, אומרת הגמרא, יש ראייה לשיטת אביי וקושיה על רבה. תשמע, כתוב, טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. כתוב ככה, בשלמה לאביי, תנא ברישא, כן? יש רישא מה שלמדנו, טומטום אינו אוכל בתרומה, בהמשך, בסיפא היא כותבת, טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. בשלמה לאביי, תנא ברישא, הראל ודאי, וקטנא בסיפא, ספק הראל. הרי מה דיברנו? אביי אמר שהרישא מדברת באחד שביציו ניכרים, היינו שיודעים שהוא זכר. טומטום כזה, רק אי אפשר למול אותו. והסיפה מדברת בטומטום רגיל, שהוא ספק הראל. אז ברור למה חוזרים לדבר על טומטום אחרי שדיברנו ברישא. אלא לרבה, שהוא אומר שגם הרישא מדברת בטומטום רגיל, הוא לא, שהוא ספק הראל, טומטום דה סיפה למה לי, למה הברייתא צריכה לשנות את הדין שכבר אמר ברישא? אומרת הגמרא, מה הטומטום שנזכר בסיפה? הראל ולא טומטום. הוא קורא לו טומטום למרות שהכוונה להראל, כן? הכוונה באמת כאן להראל. המילה טומטום זה מלשום אטום וסתום. הכוונה הראל, הראל אורלתו תמת את המקום שהוא היה צריך להסיר אותו. אומרת הגמרא, אז למה צריכה להגיד שהראל איננו אוכל בתרומה? אם אתה אומר שהסיפה מדברת על מה, על איזה טומטום, זה הראל, אז בכלל לא צריך להזכיר אותו. אם טומטום שהוא ספק זכר, אתה אומר שהוא לא אוכל בתרומה, אז הראל ודאי צריך להגיד שהוא אוכל בתרומה. אשתה ספק הראל שדיבר ברישא, טומטום רגיל, להכיל, אז אתה צריך, מה תרצת? למה בסיפה כותבים עוד פעם טומטום? זה סוג טומטום אחר, זה הראל. אז בכלל לא צריך לכתוב אותו. אם ספק הראל אוכל בתרומה, ודאי הראל. אומרת הגמרא, לא, בדרך של מה טעם כמה. באמת בסיפה לא נאמר דין חדש. התנא בא לבאר בסיפה, מדוע בטומטום רגיל לא אוכל בתרומה. הוא בא להגיד את הטעם של הרישא. מה הטעם טומטום לא אוכל בתרומה? מפני שספק הראל הוא, והראל אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. זה לא דבר חדש, הוא מנמק על ידי את הרישא. אומרת הגמרא, לימה כתנאי. לכאורה, דבריו של רב הונא הם בעצם מחלוקת תנאים. מה? מה שרב הונא אמר, בתחילת מה שהתחלנו את הסוגיה הזאת, שהוא אמר, אסור למשוך למשוך לאכול בתרומה, נכון? מדורא הייתה מותר לו, כי הוא מעול, רק מדרבנן. זה נקודת הפתיחה של הסוגיה, דברי רב הונא, שאמר מה? משוך מדורא הייתה מותר לאכול בתרומה, כי הוא מעול. זה שהאור משך אותו כלפי מעלה, זה לא משנה. אלא מדרבנן גזרו שלא יאכל בתרומה, כי הוא נראה כמו הראל. אז אם כן, אפשר להגיד, האם מותר לאכול מדי רבנן, או אסור לאכול מדי רבנן, למשוך זה בעצם מחלוקת תנאים. למה? כתנאי, איפה אנחנו רואים? כתוב, משוך וגר שנתגייר כשהוא מעול, וקטן שעבר זמנו, ושאר כל הנימולים. מה כתוב כאן? משוך. מי זה? אחד שנימול, ושוב נכיסה האור. או יש כאן גרסה, נולד שהוא מעול, יש מוחקים את זה, את הגרסה הזאת, מרשל מוחק את זה, כן, טוב. וגר שנתגייר שהוא מעול, למשל, יש גויים שנימולים, ערבים וכדומה, וצריך להטיף ממנו דם ברית, וקטן שכבר, שעבר זמנו, מה פירוש הזמן של קטן? זה 8 ימים. עבר זמנו, 10, 11, 12, ושאר כל הנימולים. אז, כן, ושאר כל הנימולים, שואל את הגמרא, מה זה שאר כל הנימולים? מנית את כולם, מי זה שאר כל הנימולים? להטוי מי שיש לו שתי אורלות זו על גבי זו. זאת אומרת, יש שני רש"י גם כאן, וגם כאן, גם מסכת שבת, אומר פירוש אחד, תינוק שנולד עם שני גידים. ויש אומרים שזה מין כזה, שתי קומות של אורלה. אז הוא אומר, מי שיש לו שתי אורלות, זה הכוונה שאר כל הנימולים. מה הבעיה? אז עכשיו חוזרים לברייתא. כל האלו שמנינו, משוך וגר שנתגייר וקטן שעבר זמנו ושאר כל הנימולים, ומי זה הנימולים שיש שתי אורלות? אינם נימולים אלא ביום. כי אתם יודעים, ברית מילה עושים רק ביום. כתוב, ביום השמיני מול בשר אורלתו, ביום ולא בלילה. אז תנא קמא אומר, לא אכפת לי שאילו כבר דרג ב'. זה לא תינוק נורמלי שביום השני מעלים אותו. גם את הדרג ב' אתה צריך למול ביום ולא בלילה. אבל רבי אלעזר ברב שמעון, הוא חולק ואומר, בזמנו אז אין נימולים אלא ביום, שלא בזמנו נימולים בין ביום בין בלילה. למה? כי איך כתוב בתורה, פרשת הזריע, ביום השמיני ימול בשר עולתו, ביום ולא בלילה. אז על מה נאמר ביום ולא בלילה? על היום השמיני, אבל שאר נימולים, אתה יכול למול אותם או ביום או בלילה, אין לי בעיה. זה רב אלעזר ברב שמעון, תנא קמא אומר, מה פתאום? מילה, מי שחייב מילה רק ביום, לא חשוב, שמיני, תשיעי, עשירי, נולד מעול, גר שנתגייר מעול, וכל הדברים האלו. אז לכאורה, במה הם חולקים? הוא רוצה להגיד שהם חולקים, האם הראל, האם המשוך אוכל בתרומה או לא אוכל בתרומה? מה אלה? באקה מפליגי. דמר סבר, תנא קמא סובר, משוך מדאורייתא, הוא חייב מילה מדאורייתא, לכן מילתו צריכה לעשות דווקא ביום. ורב אלעזר, רב שמעון סובר, משוך זה רק ברית מילה מדרבנן, זה מין תקנה כזאת, אז לא אכפת לי שתעשה אותו בלילה. אומרת הרמה, ותסברה, וכי אתה סבור דבר כזה, שזה המחלוקת? הרי קטן שעבר זמנו, מי קלמן דאמר מדרבנן? נגיד קטן שהנה באים יהודים מרוסיה, היו, באו, אפילו בגיל 12 הם עלים אותם, ודאי שזה דאורייתא. המילא אתה אומר, מי שכבר נולד מעול, אפשר עוד להתווכח, אבל תינוק שנולד ולא מעלו אותו ומעלים אותו ביום העשירי, זה מי שחושב שזה רק מילה דרבנן? ובכל אופן, ודאי שלא. לדעת הכל הוא טעון מילה מדאורייתא, בכל זאת סובר רבי אלעזר שאפשר למול אותו בלילה. אלא דכולי עלמא משוך, זה רק מדרבנן, לא כמו שניסית לומר. ובאמת זה לא מחלוקת בתנאים, וקטן שעבר זמנו מדאורייתא. במה הם חולקים? השאלה כתוב, הוא ביום השמיני ימול בשר עולתו. יש כאן וו מיותר. מה זה הוא ביום? ביום השמיני, כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמה שבעת ימים. היה צריך להגיד, ביום השמיני ימול בשר עולתו, מה זה וו הנוסף? שגם אלו שהם לא בתקן של יום שמיני, מה שמנינו קודם, גם הם צריכים ביום. זה המחלוקת, האם דורשים את הוו או לא, דקו לאלמה משוך מדי רבנן, וקטן שעבר זמנו מדאורייתא, ואחר בא כמה מפליגי. מר סבר, תנא קמא סובר, שגם מי שנימול שלו בזמנו, רק ביום, הוא סובר דרשינן, הוא ביום השמיני אימול. הוו הזה בא להוסיף לך, לא רק התינוק שנימול בזמן, צריך למול ביום ולא בלילה, אלא יש גם וו, תוספת, גם האחרים שחייבים בברית, והם לא ביום השמיני, גם הם צריכים יום ולא לילה. ומר סבר, אבל רבי אלעזר ברב שמעון שאומר ששאר הנימולים יכולים למול אותם בלילה, הוא אומר, לא דרשינן וו, יש בכל השס שיטות שוו, זה לא משמעותי, תוספת וו. זה וו החיבור וכדומה, לא דורשים מזה. אז כן, אז לכאורה רוצים להגיד, איפה רואים את זה? כאן בזה נגמור עוד מעט, כי דייטיב רבי יוחנן וקדריש, כמו שרבי יוחנן ישב ודרש, מה שהקשה רב לזר רבי יוחנן, בואו נראה, מה היה כאן? רבי יוחנן מראשוני המוראים יושב ודורש, נותר בזמנו, אינו נשרף אלא ביום. מה זה נותר? לכל קורבן יש חיי מדף קצרים, יום ולילה, או שלמים, שני ימים ולילה. עבר הזמן, נקרא נותר. מי שאוכל חייב קראת מזה. מה צריך לעשות איתו? לשרוף. מתי? אז אם זה באותו יום שעבר, נגיד קורבן זה יום ולילה, למחרת בבוקר זה נותר. אז הנותר הזה צריך לשרוף אותו רק ביום. אבל אם זה נשאר יותר מזה, מותר לשרוף אותו גם ביום וגם בלילה. כתוב שם ככה, כי עד יתירו אנחנו הקדריש, נותר בזמנו אינו נשרף אלא ביום. אבל נותר ששעה ולא שרף אותו בזמנו, עכשיו הוא בא לשרוף אותו שלא בזמנו, נשרף בין ביום ובין בלילה. ואיתי ורבי לזר, יש רבי לזר בן בדת מראשוני המוראים, שאל את רבו רבי יוחנן, רבי, שאל אותו, כתוב, ביום השמיני מול בשר לתו, אין לי אלא משני מול השמיני. שימו לב, הוא מנסה להשוות בין קורבן נותר לבין הנושא שלנו של ברית מילה שצריך לעשות דווקא ביום. הוא שאל אותה, כתוב, רבי יוחנן, נאמר, וביום השמיני מול בשר אותו, אין לי אלא משני מול השמיני, שני מול אלא ביום, ולא בלילה שלפניו. מניין לרבות לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, לשנים עשר. דרך אגב, מסכת שבת, אומרים שזה ציורים של ספקות, שני ימים של ראש השנה. אתם יודעים, תינוק שנולד בערב שבת בין השמשות, אז אי אפשר למול אותו, אי אפשר למול אותו ביום שישי הבא. אולי זה כבר היה לילה, אי אפשר למול אותו בשבת. יצטרכו למול אותו ביום עשירי, ביום הראשון. ויש גם מציאות של שבת וחג ושני ימים ראש השנה. בקיצור, זה הדוגמאות כאן, אבל יכול להיות מניין לרבות לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, שנים עשר, שמעלים אותו רק ביום, תלמוד לומר, וביום, וב החיבור, ללמד שאף מילה שלא בזמנה, צריך לעשות דווקא ביום ולא בלילה. ואפילו למען דלא דריש וב, גם מי שלא דורש וב בכל השס כולו. כאן יש וב ה', וביום השמיני. יש גם וב ה'. מי שאומר, אני לא דורש וב, זה שגרת הלשון, לא דורשים מזה דרשות. אבל אם יש גם וב וגם ה', אנחנו כן, איפה כתוב שם לגבי והנותר מבשר הזבח ביום השלישי יישרף. הוא כן דורש. אז הוא אמר לו, נראה רבות לתשאר, תלמוד לומר, הוא ביום השמיני. ואפילו למדם, מי שלא דורש, מכל וו ה', כמו בנותר והנותר, וצאנו, הוא ביום השמיני, הוא כן דורש. אישתיק, רבי יוחנן, לא הייתה לו תשובה. כי מה אמר רבי יוחנן? רבי יוחנן אמר, נותר בזמנו נשרף ביום, שלא בזמנו נשרף בין ביום בלילה. אז הוא שאל אותו, למה? הרי רואים שכשיש וו ה', אז כן דורשים שזה דווקא ביום, גם דבר שנשאר יותר מחיי המדף שלו, במקום שצריך לשרוף אותו למחרת, הוא רוצה לשרוף אותו אחרי שבוע, זה גם רק ביום ולא בלילה, כי יש ווי, אישתיק, בתר דנפק, אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, ראית לבן פדת, מי זה? רבי אלעזר, היה רבי אלעזר מפדת, שיושב ודורש את המקראות בלשון של תנאים כמו שדרש אותם מוישה רבינו שמפי הגבורה, כל כך הוא התפעל ממנו. שימו לב, הוא לא ידע שזה ברייתא מפורשת, הוא אומר, וואלה, רבי אלעזר בן בדת הוא משהו מיוחד, אני מתפעל. אמר לריש לקיש, אל תתפעל, דידי, זה לא שלו, זה ברייתא מפורשת, בספרה, מתניתא היא, במדרש חכמים בספר ויקרא. איך התענה לה? אז הוא שאל אותו, איפה זה כתוב? אמר לו, בתורת כהנים. אז רבי יוחנן לא יתעצל, תראו, נפק תניה בתלת היומה, הלך ולמד את הספרה, זה אחד המדרשים הכי קשים, על כל ספר ויקרא, בשלושה ימים רצופים, הוא סברה בתלת הירחה, ובירר את כל הסוגיות בשלושה חודשים. א', זה מראה לי, תמיד את הספרה למדו קטעים קטעים, לא למדו בת אחת, זה משגע, הראש יכול להתפוצץ. הוא עשה ברצף אחד גמר את הספרה, ואחר כך חכה אותו שלושה חודשים. מכאן דרך אגב מוכיחים שברייתות לא כל המוראים ידעו, משניות הם ידעו פרפקט. הנה ראיה, רבי יוחנן לא היה מודע לברייתא הזאת. אחד ההוכחות. זה אומר איגרת רב שריר הגאון. כן? או, אני... טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, בגלל שהגיע הזמן תפילת ערבית. רציתי לומר משהו על חנוכה, אבל מה שה...
עד שיהיה
מניין. לא, אבל בחוץ אולי מחכים, תקרא מי שרוצה פלל ערבית, הודיעו. הודיעו במודעה, אולי... יש עכשיו ערבית.
משהו פשוט,
אני לא יודע, אם הם רוצים להתפלל, נתפלל עכשיו. אבל אם אתם רוצים... טוב, אתם יודעים שהרומאים אמרו, שאמרו, גזרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. הם ציוו לכתוב על קרן השור, אין לכם חלק בלוקי ישראל. יש אומרים בגלל שהם הכניסו תרבות הספורט ותחרות שברים, מלחמת שברים. אז, או, כן? או יופי, יש לנו מניין. אז הם אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בישראל. מה זה קרן? יש, במלכי ישראל היו שני סוגי משיכות למלך. דוד ושלמה נמשכו על ידי קרן, ושאול המלך ויהוא נמשכו על ידי פח. הגמרא אומרת, מה ההבדל ביניהם? מי שנמשך על ידי קרן, נמשכה מלכותו. דוד, מלך ישראל, חי וקיים. אבל מי שנמשך על ידי פח, לא נמשכה מלכותו. לא שאול ולא יהוא. עכשיו, מה שפחדו היוונים, הם הבינו שמלכות בית דוד צורה למלכות השם. אז הם אמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק מלוקי ישראל. אתם לא מצפים לגאולה, הרי כל הגאולה שמשיח בן דוד וכו'. טוב, מחר אנחנו נמשיך, אולי נרחיב את הזה. לכן כתבו על קרן השור. הקרן מסמלת מלכות דוד. זה בנוי על דבריו של הבני שכר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.